הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך הספר קדושת לוי של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב על ימי ספירת העומר. הנה בפסח נתגלתה אלוקותו על ידי ניסים ונפלאות ושראוי לעובדו. אבל השם יתברך רוצה, אגם שהוא מעורר אותנו מלמעלה לעובדו, שנהיה אנחנו חפצים להתעוררות הזו, וזה סוד הספירה. שבשבוע הראשון אנחנו חפצים באהבתו, ובשבוע השני של הספירה אנחנו חפצים ביראתו, ובשבוע השלישי אנחנו חפצים שיתפאר בנו כאב המתפאר בבנו, ובשבוע הרביעי והחמישי שנאמין באמונת הבורא ברוך הוא, ובשבוע השישי שנהיה אנחנו דבוקים ומקושרים בעבודתו, ובשבוע השביעי שאנחנו ממליכים אותו על כל העולם כולו ועלינו. לכן, כיוון שאלו המידות נמשכים מהבורא ברוך הוא באלו ימי הספירה, יש לאדם בימי הספירה להתבודד ולעבוד את השם אלוקינו, כיוון שבאלה הימים נמשכים אלו המידות הישרים לעמו בית ישראל. ובפרט בעת הספירה יש לאדם לשמוח ולדבק את עצמו באלו המידות הישרים, כיוון שאדם חפץ שמידות ישרים ימשוך בו, ואהבת ויראת הבורא ימשוך בו, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו.
הסכמצים הלוכים זה על זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לו זה. הסכמצים הלוכים זה על זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לו זה. מי זה ואי זה היא, מי יולו למורוים, מי שרבייני, יולו למורוים. מי זה ואי זה היא, מי יולו למורוים, מי שרבייני. הסכמתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לזה. הסכמתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לזה. הסכמתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לזה. הסכמתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לו זה.
מי זה ואי זה היא, מי אולו למורוי, מוי של הבית, מי אולו למורוי. מי זה ואי זה היא, מי אולו למורוי, מוי של הבית, מי אולו למורוי. מי זה ואי זה היא,
מוי של הבית, מי אולו למורוי.
מי זה ואי מי זה ואי זה היא, מי אולו למורוי, מוישה
התקבצו מלאכים זה אל זה, זה לקבל זה, ואמר זה לזה, מי הוא זה ואיזה הוא, מי עלה למרום, משה רבינו עלה למרום. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כ"ד בניסן, תשע"ה, 13 באפריל 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, עם הכותרת הראשית, מהי, תלוי איזה עיתון אתם מסתכלים בעיתונות החרדית, כותרת יריבבות שהגיעו אתמול להלוויית הרב חיים גריינמן בבני ברק וליוו תחת גשם שוטף, תחת ברד משמיים, תלמיד חכם ענק למנוחת עולמים. בעולם, הכותרת הראשית היא שהילרי קלינטון הודיע שתרוץ לנשיאות ארצות הברית ואובמה כבר בירך אותה על כך. ופה אצלנו, הכותרת היא קודם כל מזג האוויר באמת המוזר הזה שלא היה כמוהו כבר 25 שנים בישראל בתקופה הזאת בשנה. כולנו הרגשנו את זה באמת מהצפון ועד הדרום, ירדו כמויות גשם יוצאות דופן. בחרמון נערמו 20 סנטימטרים של שלג. וכותרת ראשית נוספת הבוקר, המסע ומתן הקואליציוני נמשך, יש התקדמות במגעים מול כחלון, מול דרי, והכותרת הראשית של עיתון הארץ הבוקר היא גם בנושא הזה, הבית היהודי דורש לקבל זכות וטו מנתניהו בנושאי דת ומדינה, אותה זכות וטו שהייתה להם מול לפיד, אבל הפעם מול החרדים וגם מול ליברמן. אבל בעצם הבחירות נמשכות, ואולי זאת הכותרת הראשית, מערכת הבחירות הסתיימה, אבל הבחירות לא מפסיקות לרגע, והדיון הציבורי הסוער שהבחירות עוררו, הולך ומתפתח ומגיע לנקודות C ושפל חדשות. אתמול ענת וקסמן, שחקנית, מחוללת שערה, הפעם תורה לחוללת השערה, אחרי גרבוז ואחרי חצרוני ועוד ועוד אישים דומים, היא מכריזה שהבוחרים של ביבי, ציטוט, רק שמעו ערבים, ויצאו מהחורים שלהם להצביע, וזו רק ציטוט אחד מהדברים שלה. היא גם הכריזה שהמצביעים של ביבי הם כמו טיסת השוקולד, כלומר הם הישראלי המכוער שצועק במטוס על דיילים, והיא מעוררת שלל של תגובות. דני דנון, חבר הכנסת, פרסם הודעה הלילה ואמר, מצער לראות שבשמאל יש אנשים שממשיכים לעסוק בהכפשות ולא לקבל את הכרעת העם שהתקבלה בצורה דמוקרטית. ודני אחר, דני דיין, לשעבר יושב ראש מועצת יש, שאמר, הדבר המדהים אצל אנשים מהסוג של וקסמן, הוא שהם בכלל לא מודעים לכך שהם עצמם העדר. ובמקביל, ממשיך כל הזמן קרב על, שפתאום נפתח פה, לא ברור למה, לא דיברו על זה בבחירות, על תחבורה ציבורית בשבתות, ובאופן כללי נדמה שהסיפור של שמאל וימין, או של דתיים, ומסורתיים מצד אחד מול חילוניים, סוער מאי פעם. הנה כמה טקסטים מומלצים בתוך כל המאומה הזאת בכלי התקשורת. כדאי לזכור את הדברים האלה מול שטיפת המוח שאנחנו עוברים בתקופה הזאת. נתחיל ברב חיים נבון, הוא עונה היום ממש סעיף אחרי סעיף לטענות החילוניות, והוא כותב כך בעקבות מאמר מעצבן בנושא בעיתון הארץ. הוא אומר, אורי מסגב פרסם בהארץ קינה מלאת יגון, לא על השואה אבל כמעט, על נרדפותו כחילוני בישראל. הוא מספר איך המדינה מפעילה כלפיו רודנות אלימה דתית, והוא גם מבהיר, אני לא משתמש במילה טרור רק כדי לא להסיט את הדיון. טוב, גם בלי טרור, רודנות אלימה זה ביטוי מספיק תקיף. סטלין למשל היה רודן אלים. אז בואו נבחן את הרודנות הבלתי נסבלת שממררת ללא הרף את חייו של מסגב. הוא אומר שהיא פוגעת בו אנושות בחופש התנועה מדי סוף שבוע. יאללה יאללה, אפשר להתווכח על אוטובוסים בשבת, אבל לאף אחד אין זכות לקבל מהמדינה הסעות ציבוריות בכל רגע נתון שירצה, כולל ימי המנוחה והשבתון. ואם לקחת מונית במקום אוטובוס, לא נפגע חופש התנועה שלך, אלא רק הכיס. כמו שהכיס שלי נפגע מכך שהמדינה מממנת תיאטראות ומוזיאונים ולא בתי כנסת שאותם אני מממן מכיסי. ציטוט שני, הוא אומר שהמדינה מטילה עליי לסבול מחוקי כשרות דרקונים וגם לשאת במימונם. זה שקר. כותב נבון בתגובה, המדינה לא מטילה עליך שום חוקי כשרות, בטח לא דרקונים, בית עסק שרוצה בכך מסיבות עסקיות, מבקש תעודת כשרות, כמו שבתי עסק אחרים מבקשים תעודה שהירקות שלהם אורגניים, מאותה סיבה, כדי למשוך לקוחות, אף אחד לא מחייב בתי עסק להיות כשרים. ועוד כותב מסגב, מדי שנה, למשך שבוע שלם, היא אפילו אוסרת עליי להנות באופן חופשי וחוקי מלחם ומבירה. גם זה שקר, כל אחד יכול לאכול חמץ כרצונו בפסח, וכפי שנחפזו להעביר לנו השנה, כל אחד יכול גם לקנות. יש מגבלה על הצגת חמץ למחירה ברשות הרבים, כלומר, הרודנות האלימה כופה על מסגב להיכנס מהמדרכה לתוך החנות. עוד ציטוט, בשני מועדים שנתיים נגזרים עליי צום ותענית של ממש. פה הוא כותב, אין לי מושג על מה הבן אדם מדבר. ועוד כתב מסגב באותו מאמר בעיתון הארץ אתמול, במותי יידרש ממשפחתי הון תמורת הזכות להיקבר ללא פולחני דת ותפילות בארמית. לא יודע מה קורה במקומות אחרים, כותב לו נבון בתגובה, אבל בעירי מודיעין יש חלקת קבר אזרחית שכל הרוצה להיקבר בה בחינם יכול בטקס חילוני. מאז הקמת העיר בחרו רק 11 אזרחים להיקבר בה, מהם רק 3 יהודים. רוב עצום ומוחלט בוחר בקבורה יהודית, אני מתנצל, אבל נגד זה באמת אין הרבה שאני יכול לעשות, כי האנטי דתיים כדברי מסגב הם באמת מיעוט, אבל לא מיעוט נרדף, אלא מיעוט מציק, שמעצים את החיכוכים שמתעוררים תמיד כשאנשים שונים חיים ביחד, ומנסה להפוך אותם בכוח למלחמת אזרחים. ועוד ציטוט מתוך המאמר הזה, כאשר רציתי להינסה לבחירת ליבי, ללא סמכות ונוכחות של כהן דת, נאלצתי לנדוד לקפריסין, הוא אומר. זה באמת נכון, ובערך זהו, אפשר כמובן להתווכח על הנישואין והגירושין בישראל, אבל אחרי שהגענו למסקנה שזו לא דוגמה אקראית, אלא מקרה יחידאי, הביטויים רודנות אלימה וטרור נראים, איך לומר, מופרזים מעט. זה מה שעשו סטלין ובין לאדן, העמידו אנשים בפני הבחירה האכזרית בין רב נחמד לבין שעה טיסה לקפריסין. כך הוא כותב, ומאיר לסיום, תמיד מדהים אותי לגלות איך החילוניים בישראל בטוחים שהנורמות החילוניות במרחב הציבורי הן ניטרליות ואינן כופות דבר על איש, רק הנורמות הדתיות הקלושות והמעטות שאפשר למצוא בישראל הן זוועה שילאה הפה מלתארה במילים. אז שתדעו, הפרסומת בתחנת האוטובוס, הפרסומות שם דוקרות את העין הדתית, והשפה בטלוויזיה וברדיו ובאתרי החדשות ובפרסומי המדינה היא חילונית למאדרין. והשדרנים מכירים רק את התאריך הלועזי, ואם אתה רוצה לשמוע חדשות, אתה נכפה לשמוע על חג המולד וחג האהבה ושאר ימי עידיהם. אם תכתוב בעזרת השם בראש מכתב רשמי, ישחטו אותך, ואתה לא יכול להידיין בדיני ממונות לפי חוקי התורה, ובגץ השר על בתי הדין הרבניים לדון בענייני ממון, אפילו אם שני הצדדים רוצים להכריע בסכסוך לפי דיני התורה, והמיסים שלי מממנים בכל שנה ב-100 מיליון שח סרטים על הכיבוש האכזרי והמדכא. אפשר לחשוב שסרטים שהם לא על סרטי קולנוע בישראל, שהם לא על הכיבוש, אז אנחנו כבר רוצים לממן אותם, והבעיה היחידה שלנו עם עולם הקולנוע בישראל שממומן במיליונים בשנה, זה רק הדעה הפוליטית של יוצריהם. מכל מקום ממשיך נבון וכותב, והכסף שהמדינה לוקחת ממני מסבסד בסכומי עתק תחרויות ספורט שבהן ספורטאים כושלים מחללים שבת. אפשר להמשיך ברשימה הזאת עוד הרבה, מה אפשר לעשות? ככה זה כשאנשים שונים חיים ביחד, אבל אף אחד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה. אמנם בישראל מקובל שהמיעוט האנטי דתי הקיצוני מקבל כמעט הכל, אבל לא הכל ממש, אין מה לעשות. אגב, אם לחזור רק לרגע להערה האחרונה, שבה נבון מודה למסגב שבאמת יש סוג של כפייה על האזרחים, שאי אפשר להינסה, מדינת ישראל לא מכירה בנישואים חילוניים, מי שרוצה לעשות את זה נוסע טס לקפריסים. בעצם מה שעומד בבסיס ההחלטה הזאת, אני לא חושב שזה מגיע מהחרדים, אלא יותר מימי בן גוריון, שהבין שצריך שיהיה קונצנזוס כמה שיותר רחב למדינת ישראל ולאזרחיה, וזה מתוך דאגה לשלמות העם, כלומר הדתיים ובטח החרדים יסתדרו עם מגילות יוחסין, ורק מי שיתחתן ברבנות או בבדץ או במסגרת כזו או אחרת יוכר, יוכלו להתחתן עם צאצאה ונכדיהם וניניהם. אבל אם רוצים לדאוג גם לציבור שלא בדיוק יודעים מי הוא ומה הוא ומי היו אבותיו ואבות אבותיו ואיפה הם התחתנו, לכן צריך שיהיה מערכת נישואים אחת למדינת ישראל, ואז יהיה אפשר להתחתן זה עם זה לאורך ימים ושנים ודורות, בלי לבדוק ולהגיד הוא יהודי פחות טוב, ועליו יש חשש מי היו ההורים שלו ואיך הנישואים שלהם וכולי וכולי. אז מתוך דאגה לעם ישראל בכללותו ולא רק למגזר דתי או חרדי, החליטה מדינת ישראל החילונית שהנישואין עדיין במדינת ישראל היהודית, מה לעשות, יהיו לפי חוקי התורה וההלכה, כדי שנשאר עם אחד לפחות בעניין הבסיסי הזה של נישואים, שלא נתפצל לגמרי. זה מה שעומד מאחורי ההחלטה הזאת של נישואין ברבנות, שאגב רוב ככל אזרחי ישראל החילוניים עושים את זה מבחירה ובשמחה, ואפילו די נהנים בסוף מהתהליך. אנחנו יוצאים עכשיו 7:19 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה על עוד פולמוס שצף בשבוע האחרון והזכרנו אותו במילה, קצת ניכנס יותר לעומק העניינים, התחבורה הציבורית בשבת.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
(03) 578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות תיגרת של ממש, פאקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. 7:22 בדיוק עכשיו, וכאמור בואו נדבר על פולמוס התחבורה הציבורית בשבת. קודם כל, דברים שאומר חבר כנסת חדש, נעים מאוד, מטעם הליכוד, מיקי זוהר, טקסט שמצחן בעיניי במיוחד, הוא אמר, כשמדברים על תחבורה ציבורית בשבת, אני חושב שבמדינה יהודית יש ערך חשוב ביותר לשמירה על הדברים הבסיסיים שלנו כיהודים. הדיבר הרביעי אומר, זכור את יום השבת לקדשו. מבחינתי, המסקנה היא פשוטה, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא את התורה, ולכן המינימום שנעשה הוא לשמור על המסורת שלנו כמדינה של העם היהודי. סוף ציטוט מהחק החדש, מיקי זוהר. אין לי מושג מי זה עדיין, אם אתם רואים אותו, תמסרו לו יישר כוח ממני, מאיתנו. אני חושב שהרבה חקים דתיים וחרדיים לא היו מפרסמים טקסט כזה פשוט ואמיתי. אולי הם היו מפחדים ואולי לא נעים, וצריך לומר, לדבר בשפה של העם, והנה מגיע חק מהשורות האחוריות בליכוד, לא מוכר, ואומר את הדברים בפשטותם. הנה עוד דברים שכותב לא חבר כנסת, אלא יועץ תקשורת דתי, שמולי קליין, הוא כותב תחת הכותרת חזירי התחבורה הציבורית בשבת. לא מדברים על זה, אבל זאת הפצצה החברתית האמיתית הבאה. ההכרח לעבוד בשבת. כשמפגינים מול הבית של ישראל כץ תובעים תחבורה ציבורית בשבת, לאיש לא אכפת מהפגיעה הצפויה בעובדי התחבורה הציבורית, שרוצים גם הם יום מנוחה, ומי שעומדים מאחורי הקמפיין מבקשים להכריח אותם לעבוד בשבת. מי שמפגין שם חושב על עצמו, לא אכפת לו מהנהג שרוצה להיות ליד אשתו בהדלקת נרות ולעשות קידוש, או סתם להיות עם הילדים בבית ולא לעבוד גם בשבת. מספר, כשעבדתי ברשת ב', חבריי הכתבים חויבו להיות תורנים בשבתות וסנעו כל רגע. כשעבדתי בחדשות 10, הכתבים שחויבו לעשות תורנות בשבת סנעו כל רגע. יצא לי לדבר גם עם אנשים בגלי צהל שעבדו בשבת וסנעו את זה. האם מישהו מבין שתחבורה ציבורית בשבת פירושה להכריח עוד מאות ואלפים לעבוד בשבת? למישהו מהמפגינים אכפת שהם פוגעים בעובדים ובמשפחות? וברור שאלו תמיד החלשים יותר, הפגיעים יותר, אלו שלא יוכלו לומר לא, כי הם פשוט חוששים לאבד את מקום עבודתם. אני לא מבין למה ישראל כץ שלח אותם לבוז'י הרצוג, הרי כבר ברל קצנלסון, המנהיג שהיה לפניו עוד בתנועת העבודה, כתב שהשבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית, וההישג הסוציאלי הראשון של האדם העובד בהיסטוריה האנושית, הוא דרש מהקיבוצים להימנע מעבודה בשבת. ישראל כץ, אגב, בחברה טובה, גם משה סנה מראשי מקי היה מהמתנגדים לתחבורה ציבורית בשבת, וביאליק זעק על חילול שבת ורבים אחרים כידוע, אותם מפגינים שרוצים תחבורה ציבורית בשבת למען החלשים, דורכים על החלשים שבחלשים שבחברה, זאת לא ערבות הדדית, זה לא צדק חברתי, זה מכוער, זה נמוך, זה רע, איפה ביאליק של היום, איפה סנה של היום, איפה ברל של היום, למה לא קמים אנשי רוח שאינם דתיים וצועקים על העוולה שרוצים לעשות כאן לחלשים, כותב שמולי קליין. ולסיום הנושא הזה להפעם, הנה מה שכותב העיתונאי טל גלעד, הוא לא נמנה על המחנה הדתי, והוא אומר, למה אין תחבורה ציבורית בשבת? כי היא ציבורית. וכי ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, לכאורה זה לא הולך ביחד, אבל עם טיפת רצון טוב, לא קשה למצוא את השביל. ההצדקה לקיומה של מדינת ישראל היא אותה מדינה יהודית. אחרת אנחנו יכולים לפזר את עצמנו, כפי שמציע לנו החמאס, חבורת אנשים שבמקרה נולדו באותו מקום, זה לא עם, כי אם כן, אז צודקים הפלסטינים בכל מילה שהם אומרים, חושבים או מקללים אותנו, אבל אם זו מדינת העם היהודי, זה מחייב שלפחות בעניינים ממלכתיים וציבוריים, יינתן כבוד מינימלי לדעת, כלומר שבמידת האפשר, המדינה כמדינה לא תחלל שבת בפרסיה. מכיוון שישראל היא גם מדינה דמוקרטית וגם ליברלית, כל אדם יכול להחליט לעצמו מה הוא עושה. אם הייתה כפייה דתית, היו אוסרים על אנשים לנסוע בשבת ברכבם הפרטי. היו אוסרים להזמין חברים למנגל בשבת וגוררים אותם באוזניים לבית הכנסת. שלא לומר באזיקים לבית הכנסת, אבל אין חוקים כאלה. יש המון עסקים שעובדים בשבת, כולל כאלה שהם בעלי אופי ציבורי. חדרי כושר, מוכרי ארטיקים בים, כדורגל, רשתות שיווק, תחנות דלק. כל ערוצי הטלוויזיה, חוץ מערוץ 20, עובדים בשבת. טוב, הוא שכח גם את ערוץ הידברות ואת ערוץ מאיר, אבל הוא אומר, התקשורת עובדת בשבת, כל שירותי החירום, כמובן. תחבורה ציבורית היא כבר סוג של התרסה, כי זה משהו שבא אליך ולא אתה אליו, על רכבים פרטיים אי אפשר לאסור נסיעה בשבת, אבל תחבורה ציבורית במדינת היהודים יכולה לדלג על היום הקדוש ליהודים ולא יקרה כלום. אפשר לוותר בנקודה הקטנה הזאת שגם היא לא מכסה מוניות ספיישל, מוניות שירות, הסמכות של עיריות להחליט על תחבורה פנימית בתחומן. אפשר קצת פחות לפידים וזעם כדי שנוכל לחיות בשלום ובכבוד הדדי. וזאת אחת הנקודות המרכזיות. לא חייבים כל הזמן להיות עקרוניים נורא ומפגינים נורא וזכותי וזכותי. אפשר לוותר על תחבורה ציבורית בשבת מאותה סיבה שלא תשים רגליים על השולחן כאשר אתה מבקר אצל סבא שלך, אפילו אם זו זכותך ולממי ולממה. יש דברים שאתה לא עושה כי אתה נותן כבוד למקום, כבוד לאנשים אחרים. תהיה בן אדם. אפילו אם אתה חילוני, מותר לך לכבד את לב ליבה של היהדות, את העובדה שבמשך אלפי שנים יהודים בחרו למות ולא לחלל שבת, ובזכותם הדור הזה יודע שהוא יהודי ויודע שזו ארצו, והוא מסיים, ובלי קשר לכל האמור לאל, השבת זה הדבר הכי הגיוני שהאנושות עשתה לעצמה. מי שלא נח יום אחד בשבוע יצא מדעתו, ונבון מאוד לקבוע את אותו יום לכולם כדי למנוע תחרות ומצב שפרנסתו של מישהו תיפגע בגלל שהוא נח. עוד יותר הגיוני שזה לא מותר לנוח כי מי יקיים את זה, אלא אסור לעבוד. האיסור המוחלט נותן מנוחה מוחלטת גם לנפש, אין לך מה להתלבט ולומר, אבל אילו הייתי בכל זאת, אז אין בכל זאת ואין אילו. אסור, תרגיע, זה לא תלוי בך, אתה מוכרח לנוח, הוראות הרופא זה מלמעלה, נקודה. הוא מסיים את המאמר הזה טל גלעד, וגילוי נאות למי שלא יודע, אני חילוני. אלה הדברים. טוב, יש משהו אחד שמאוד משמח אותי בדיונים ציבוריים על השבת, וזאת העובדה שביום שני בבוקר, ב-7:29, יש תירוץ טוב להשמיע שיר שבת.
שימרו שבתותיי למען תנקו שבתם, מי הזיב בירכותיי אל המנוחה כיוותם, ולבו עליי בניי וידנו מדעניי. שבת היום להשם, שבת היום להשם, בניי ואירנו מדנה שבת היום היום לאשר שבת היום לאשר לאמן קירודי רוב ונתתי את ברכתי היא אישה אל אחותה לצרור לגלות על יום שמחתי בגדי שש עם שנים התבוננו מזה כנאי שבת היום לאשר שבת היום לאשר ולבו עליי בניי וידנו מדנה יוי שבת היום היום לאשר שבת היום לאשר שבת אם תשמורו ויתם לי סגולה לינו ואחר תעבורו ואז תחיו לפניי ותמלו צפונה שבת היום לאשר ולבו עליי בניי ואידנו מדנה יום לאשר שבת היום לאשר חזה קרייתי אל אלוקים עליון והשבת נבעתי בשמחה ובהיגיון ישוררו שמרן עניי לביאי וכהניי אז דיתנה גל השם שבת היום לשם ולבו עליי בניי ואידנו מדניי שבת היום היום לשם שבת היום לשם שבת היום היום
שבת היום להשם, כלומר לא היום, אבל השבת מתקרבת, עוד כמה ימים. עכשיו 7:33, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אחריה למתיחה שהסעירה גם את עולם העיתונות וגם את הרבנות הראשית, מי החליט לפרסם שחג הפסח השנה נחגג לא במועדו.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 7:36, עדכון קצר במסע ומתן הקואליציוני, פתאום מרגיש לא נעים שאנחנו לא מדברים על זה, אתם בטח במתח לדעת עם מה קורה עם הממשלה ומי השותפים, ויש הרבה דיבורים פתאום על, לא פתאום, אבל מאחרי הבחירות על ממשלת אחדות, אז העדכון האחרון זה שבמפלגת הבית היהודי דורשים לקבל זכות וטו בנושאי דת ומדינה במסגרת ההסכם הקואליציוני עם הליכוד. הסעיף הזה הופיע בהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הקודמת ואפשר לבית היהודי למנוע קידום חוקים לשינוי הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה, בהם למשל הפעלת תחבורה ציבורית בשבת או ברית הזוגיות. העיקרון הזה בשעתו היה כדי שהבית היהודי תוכל להתנגד לחוקים שתציע בת בריתה יש עתיד של לפיד, עכשיו דורשים את אותו דבר מנתניהו, זכות וטו בנושא דת ומדינה, אבל לא נגד לפיד, אלא נגד המפלגות החרדיות, כדי שלא ישנו את רפורמת הגיור שאושרה על ידי הממשלה בחורף האחרון, למרות שהמפלגות שקידמו רפורמות בתחומי הדת והמדינה, בראשם יש עתיד והתנועה, לא צפויות להשתלב בקואליציה המסתמנת של ראש הממשלה נתניהו. בבית היהודי מעוניינים לפקח על חקיקה מקלה בנושאים האלה, שאותה עשויה לקדם גם השותפה הקואליציונית ישראל ביתנו. זה מה שכותבים הבוקר בהארץ, וסעיף 37 להסכם הקואליציוני הקודם עם הבית היהודי קבע ששינויי חקיקה בנושא דת יהיו בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה. סעיף דומה הוכנס אז גם להסכמים עם המפלגות האחרות. בכיר בליכוד אמר ערב פירוק הקואליציה הקודמת כי סעיף הווטו היה אחד הגורמים שפגעו ביציבות הממשלה ועיררו את האמון בין השותפות הקואליציוניות. חוק הגיור שאותו מבקשות יהדות התורה וש"ס לבטל עכשיו פילג בקדנציה החולפת את הבית היהודי, את המפלגה בתוכה פנימה. מנהיג המפלגה נפתלי בנט היה בין מקדמי הרפורמה בממשלה, ואילו השר אורי אריאל התנגד לה. את הרפורמה הובילו במשותף שרת המשפטים דאז ציפי לבני, וגם השרים יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, במהלך שנועד להקל על גיורם של עשרות אלפי ישראלים. הרפורמה העניקה לרבני ערים סמכות לקיים בתי דין מיוחדים לגיור, וקידום רפורמת הגיור היה אחד מסלעי המחלוקת המרכזיים בקדנציה הקודמת, אחרי שהמפלגות החרדיות הערימו קשיים על קידומו, וכאמור גם ח"כים בתוך הבית היהודי, ובעקבות הלחץ שלהם ראש הממשלה עצמו הודיע שהוא לא יאפשר להעלות את הרפורמה בממשלה. נתניהו חזר בו אחרי שליבני, לפיד וליברמן הבהירו שיעבירו את המהלך כחקיקה בכנסת בזכות הרוב שגיבשו, ואז ביצא אחת עם הסיעות החרדיות הוחלט להביא את החוק לאישור כהחלטת ממשלה, המהלך שהיה מאפשר לבטל אותו ביתר קלות. בבית היהודי מבהירים עכשיו שהדרישה של ש"ס ויהדות התורה עדיין לא הוצגה בפניהם, ולכן הם נערכים לאפשרות שהמפלגות ידרשו ביטול מוחלט של הרפורמה הזה. מקורות בליכוד אומרים שאחד מחילוקי הדעות המרכזיים במסע ומתן הקואליציוני הנוכחי זה הרצון של הבית היהודי לקדם חוקים שנויים במחלוקת לשינוי פניו של בית המשפט העליון, כמו גם את חוק העמותות החדש שיקשה באופן משמעותי על ארגוני זכויות אדם לגייס תרומות מחול. לדברי המקורות, המפתח לקידום הרפורמות הללו נמצא בידיים של מפלגת כולנו. ההתרשמות שלנו היא שבכולנו לא בהכרח יסכימו לקדם את החוקים האלה. אם סיעת כולנו של כחלון תדרוש בהסכמים הקואליציוניים חופש הצבעה או תחליט שלא לתת יד לקידום החוקים האלה, לבית היהודי לא יהיה רוב כדי להעביר את החקיקה בכנסת. בבית היהודי הבהירו אתמול שהם נכונים לפשרות בנושא. לא כל דרישת חקיקה לא כל דרישות החקיקה שהציגה המפלגה מגובות בנוסח חד משמעי שעליו התעקשו חבריה, כך גם לגבי חוק העמותות ועוד עניינים. אלה עניינים שהם הם לא פוליטיקה קטנונית, אלא הם עוסקים בדברים מאוד מהותיים, כמו גיור וגם חקיקה לבית המשפט העליון. זה לא רק כל מיני דילים ודברים שחבל לדווח עליהם, כי הם משתנים מהיום למחר, וכבר שמדווחים עליהם הם עם הסתם לא בדיוק נכונים ומעודכנים, אבל אלה כן סוגיות מרכזיות שיש לפוליטיקה הרבה השפעה עליהם. רות קלדרון, חברת הכנסת לשעבר, איזה כיף להגיד את זה, לפחות לי, חברת הכנסת לשעבר רות קלדרון, ממפלגת יש עתיד, שלשעבר היו לה הרבה הרבה מנדטים, פרסמה אתמול מאמר חודש אחרי הבחירות שהשאירו אותה בחוץ. היא תוקפת בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, כי לדבריה הוא בלם כל מהלך שלה לקדם חקיקה דתית שנועדה ליצור מרקם חיים משותף עם החילונים. היא מכנה את המהלכים שבלמו את החקיקה אהבה נכזבת. היא סיפרה על הדברים שהביאו אותה לכנסת. היא אומרת, אהבת ישראל, כבוד ונאמנות ליהדות, זה דברים שלמדתי מאבי ומאימי, לא במילים רבות אלא במעשיהם, בקידוש, במעשי חסד, בכבוד לאחרים. וכך, למרות שאני יהודיה לא הלכתית, שייכת לציבור החילוני, נמשכתי להעמיק את ההבנה שלי ביהדות, השתוקקתי ללימוד תורה וזכיתי לעסוק בה כל חיי, ללמוד וללמד. ללמוד וללמד, אבל כתפיסת עולם, לא לשמור ולעשות, כן? היא עוצרת בללמוד וללמד, זהו, כאן זה נגמר. כשהקמתי את בית המדרש השוויוני הראשון בארץ, אלול בירושלים, למרות הרוח המפלגת שהייתה קיימת גם אז, הקמתי אותו בשותפות עם מוטי בר-אור, בוגר ישיבת הגוש. חשוב היה לי שנלמד ביחד נשים וגברים דתיים וחילוניים, מתוך שותפות וכבוד הדדי. גם בהקמת אלמה, בית לתרבות עברית בתל אביב, עבדתי תמיד בחברה מעורבת, וכמה מטובי מורי אלמה הם דתיים אורתודוקסים. יש שם אפילו אורתודוקסים, כן? במהלך כהונתי בכנסת, ניסיתי לממש את החזון של יהדות משותפת, מתונה ומאחדת, מרחב ציבורי ישראלי יהודי מזמין ומכבד קהילות שונות, אבל בעצם היא אומרת שהכל היה מקסים ולבבי, עד שהגיעו החקים של הציבור הדתי-לאומי. לקראת שנת השמיטה, למשל, ניסיתי לחוקק חוק שמיטה שיקיים שמיטת חובות לחייבים, חידוש שמיטת החובות המקראית. זכיתי לגיבוי של הפרופסור יוג'ין קנדל, של נשיא המדינה ושרים רבים. מי שיצא נגדי הוא הציבור הדתי. ניסיתי לחדש ולחוקק את סעיפי אמנת גביזון ומידן בחוק שבת במרחב הציבורי עם חברי אלעזר שטרן. מי שתקע את החוק הוא הציבור הדתי. ניסיתי ביחד עם חברתי אליזה לוי ואנשי יש עתיד למנוע את המלחמה ברבנות הראשית ולאפשר את ברית הזוגיות, פתרון מקובל על רבנים לא מעטים, פתרון שלא פוגע ברבנות כלל. מי שהתנגד ומנע את החוק הוא הציבור הדתי. קיימתי בית מדרש בכנסת בכל שבוע. בית המדרש היה חי ושוקק. מי שמעולם לא הגיעו לבית המדרש שלי הם חברי הכנסת הדתיים. בשנה שעברה במהלך ראיון בערוץ הכנסת, דיברתי על מנהג הפמיניסטיות להניח תפוז על שולחן הסדר, והזכרתי הנחת לחם על שולחן הסדר מתוך סיפור שציטט ביאליק על איש אני שהניח פרוסת לחם על שולחן העשיר כאות מחאה. מאז רודף אותי הציבור הדתי על אותה אמירה, כדי לא לומר דבר על אלול או על אלמה או על שבת, על שמיטה, על בית המדרש בכנסת, כדי להעלים את היד המושטת שלי, כדי להוכיח לעצמכם שאין עם מי לדבר. ההסתגרות הזאת היא לשון הרע, ההסתגרות הזאת לשון הרע הזה, האכזריות הזאת ממוטטת את חלום הבית היהודי לעם היהודי בארץ ישראל, בית גם למי שלא שומר כשרות, למי שחי חיי יהודים אחרים. אהבה נכזבת וכואבת, כך היא מסיימת את הדברים של הקלדרון, אבל תמיד האמנתי שהמנצח האמיתי הוא האוהב. אז אם כן, כמו שאמר עמיחי, בכלל, יהודה עמיחי, בכלל יש מנצחים. ומי שמגיב לדברים שלה הוא דניאל סיגרון, אם אתם רוצים זה אפילו חרוז, דניאל סיגרון עונה לרות קלדרון באתר כיפה, והוא אומר שבין השורות אומרת בעצם קלדרון, הרי אני בסדר, אני לא שמוצניקים זוללת שרימפסים שלא יודעת מה זה שמע ישראל, אלא אני דוקטור לתלמוד, יהודיה מחוברת שהעבירה את שיעור הגמרא הראשון בתולדות הכנסת. אז למה אתם הדתיים, אחי לנשק, נלחמים דווקא בי? בעינינו, הוא עונה, היהודים ההלכתיים אין גרוע מתופעת קלדרון. מי שלא יודע, מי שמנותק, לא מתיימר לשנות לנו את התורה. ייקח דור, אולי שניים, והוא יחזור בתשובה, כך אנחנו מקווים. אין באמת יכולת להחזיק בארץ הזאת עם כל האויבים מסביב, בלי חיבור אמיתי לשורשים של עם ישראל, שהתורה היא הגדרת הקיום שלו. אבל מי שלא מוכן להשאיר את התורה לדתיים, מי שמנסה לעוות אותה, ליצור יהדות שונה ומשונה, על פי הכל אחד בוחר מה הוא רוצה לקיים ולמה הוא מתחבר, מסוכן יותר מכולם. בעם ישראל ישנם המון מסורתיים שחיים על הרצף ומחוברים ברמה כזו או אחרת, אבל הם לא מנסים לשנות את התורה, לטעון שליל הסדר עם לחם ותפוז הוא ליל סדר האמיתי, כמו שקלדרון סיברה. אגב, לא יעזור לכל התירוצים, יש הקלטה, זה אפילו הקלטת וידאו מתוך שידור בערוץ הכנסת, והיא ממש אומרת את זה שם. וכל הרבנים, הרי היא אומרת שכל הרבנים המיושנים לא מבינים את התורה, ולטווח ארוך הסכנה האמיתית ליהדות ההלכתית היא כל אותם אלו שגוזרים ומדביקים בלי הבחנה ובלי אחריות, שמרגישים טוב עם עצמם כי הם מחוברים, אבל במקביל פועלים כל הזמן כדי להנציח יהדות מוטעת שמבוססת על בחירה אישית ולא על ציות לדבר השם. הוא מסיים בגמרא שתמהה, מדוע האדם שלא יודע אם הוא חטא מביא קורבן אשם תלוי, שערכו עולה על קורבן חטאת שנועד למי שחטא בוודאות? אז הגמרא מסבירה שמי שיודע שהוא חטא, יכולת החזרה שלו בתשובה קלה, לכן העונש שלו זול יותר, הוא יכול לתקן את עצמו בקלות, הוא יודע שהוא חטא. אבל מי שלא יודע אם הוא חטא ואומר בליבו אני בסדר, לכן דווקא הוא צריך להשקיע יותר בכפרה, כי המצב שלו קשה משל מי שחוטא בוודאות. וזאת התשובה, גברת קלדרון, למה דווקא בך המלומדת והמחוברת נלחמו חברי הכנסת הדתיים בכל הכוח, כי עדיפה לנו בורות מאשר עיוות, עדיפה לנו ריקנות מאידיאולוגיה של זיוף. אני יכול להגיד בצער על כמה ממכריי, לא מאות, אבל כמה אנשים שאני מכיר שקשורים באמת לבתי המדרש של קלדרון, ואני בתחילה שמעתי שהם מגיעים מהעולם החילוני לגמרי, והנה לפחות מתעניינים ביהדות והולכים לשיעורי גמרא, ואמרתי איזה מקסים, למה להיות כאלה חניוקים, אסור ללמוד, הם צריכים לבוא ללמוד תורה דווקא בישיבת הר המור, או בסדר, הם הולכים ולומדים תורה בתל אביב, במקום נחמד ואיני ואופנתי של קלדרון. אבל עם הזמן, ואני מדבר ממש בפרספקטיבה של כמה וכמה שנים, דווקא מי שהלך לשם, מאוד נשאר שם. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה תחנת ביניים של היכרות עם עולמות התוכן של העם היהודי והתחברות אליהם, אלא זה נשאר כהתחברות מגניבה ואינטלקטואלית. הם באמת יודעים קצת יותר, או אפילו הרבה יותר, למה לא לפרגן להם את המידע, את המידע הזה שהם לומדים שם בשיעור הגמרא. אבל לצערי, זה כאילו ההתקרבות הדתית שלהם בעצם הוקפאה. כי הנה, הם לא חילוניים, הם כבר יודעים, הם קוראים כתב רשי אפילו וזה, אבל זהו, מבחינת שמירת תורה ומצוות, הם נשארו עדיין רחוקים, רחוקים וטוב להם. זה בסדר, המצפון שלהם שקט, לכן כנראה הם יצטרכו להביא את קורבן השם תלוי, שהוא יותר יקר מקורבן חטאת. טוב, עכשיו 7:50, לקראת סיום, על המתיחה הלא ברורה והמשעשעת שנוגעת לחג הפסח וקשורה גם למזג האוויר הלא ברור הזה. 1 באפריל כבר עבר, אבל כנראה שבוואטסאפ לא נחים לרגע ומנסים שוב ושוב למתוח את כולנו. אתמול התפרסם בקבוצות וואטסאפ שונות וגם עבר מאחד לשני צילום מסך של ידיעה כביכול מאתר וויינט, לפי הרבנות הראשית טעתה בחג הפסח, בקביעת חג הפסח, מכיוון שלכאורה השנה אמורה הייתה להיות שנה מעוברת, ולכן מזג האוויר אינו מפתיע, כי פסח היה חג האביב, היה אמור לחול רק בעוד כחודש. הנה הציטוט, אני ממש מקריא מתוך הידיעה שמעוצבת כמו ידיעה בוויינט, זה כאילו צילום מסך. הרבנות הראשית נקודתיים, טעינו בחישוב חג הפסח, לאור מזג האוויר הפוקד את הארץ, הודיעה הרבנות הראשית כי היא טעתה בחישוב השנה, וייתכן כי השנה הייתה אמורה להיות מעוברת, מה שאומר שחג הפסח יחול עוד חודש בדיוק, יש להתכונן לחגוג את החג בשנית. כך נכתב, מחדל שערורייתי כזה עוד לא נראה, מועצת חכמי התורה מתייעצת ברגעים אלו לדון בנושא. בנוסף, מצוטט הרב יעקב אור מהרבנות הראשית, שאומר, מעולם לא נתקלנו במקרה כזה בהלכה, חג שנחגג בזמן שגוי בגלל טעות, בחישוב מזג האוויר, זו סוגיה הלכתית מסובכת, וכך התפרסם אתמול, ובעקבות הדברים הרבנות הראשית יצאה בהודעה רשמית, והבהירה שהידיעה מפוברקת ולא נכונה בשום אופן, למען הסר ספק, לא היה ולא נברא. כך אמר דובר הרבנות הראשית דניאל בר, והוא לא סתם אמר את זה, אלא כי פנו אליו עיתונאים, כמה עיתונאים אמרו, האם נכונה הידיעה הזאת בוויינט? אתמול קראו לזה ברבנות פרשת ניר אסרף שלנו, כלומר, כמו אותו ישראלי, זוכרים שביים את החטיפה בערב פסח, אז מישהו שביים כאן, לא ברור מאיזה אינטרס, כנראה דווקא בשביל, מתוך איזה ראייה הומוריסטית של המציאות, ואולי בכלל הכוונה היא לפסח שני, פשוט לעורר אותנו ליהודלת באייר, שהוא כידוע המשך ותיקון ליהודלת בניסן. אז אולי זאת הייתה המטרה מכל מקום. גם הרבנות הקרישה וגם וויינט, האתר יצא ממש בהכחשה, זה לא נכון, פסח נחוג השנה בזמנו. אולי לנו זה נותן עילה לצטט דברים שכתב הרב יעקב אריאל, הרב של רמת גן, בערב פסח, אבל זה רלוונטי לא רק לפסח ראשון ולפסח שני, אלא בכלל היחס שלנו ליהדות ולהלכה. הוא אומר, יש אנשים שמחפשים כל הזמן איך לנגח את ההלכה. זה אומר, כששואלים אותו מה הוא חושב על התופעה שבה אשכנזים אוכלים קטניות בפסח, או מחפשים כל מיני קולות בנושא. הוא אומר, אנשים מחפשים מתחת לבלטות איך לנגח את הרב. הנושא של קטניות לא מגיע מתוך קושי. מגזימים לגמרי ומציגים את זה כאילו אי אפשר להתארח אצל אנשים וכל מיני חומרות אחרות. זה לא נכון, יש מה לאכול, אז לא נאכל אורז, נאכל שבוע תפוח אדמה, מה יקרה? לוקחים את כל החומרות ואומרים שקשה, אבל אני כרב לא מוכן לרדת לרמה הזאת, זו גרגרנות נטו ורצון לנגח את בית המדרש. לפני 67 שנים, נזכר הרב אריאל, הייתי נער כשירושלים הייתה במצור, זה היה מצור אמיתי, לא מצור דלוקס כמו בעזה, לא היה לחם וקיבלנו מצות ספורות, לא היה חלב, בשר וירקות, אלא דברים יבשים כמו שועית ואפונה בקופסאות שימורים וכמובן אורז. הרב פרנק, רב העיר העתיקה, התיר לנו לאכול אורז בפסח, ולאחר שבאו לאימי ואמרו לה, הנה, הוא מתיר לאכול אורז, היא אמרה בתגובה שהוא יאכל אורז. היא שלחה אותי עם שקית מחובסת לקטוף חובזה, וזה מה שאכלנו בליל הסדר, כי לא היה אוכל. חובזה, זה לא לחם עוני, לחם ערבי. וואו, זה דווקא נחמד. אנחנו כילדים גם, לא בירושלים הנצורה, אבל היינו כותפים את החובזות האלה. אומר הרב אריאל, מסיים, היום אנשים בוכים, אם הם לא אוכלים אורז במשך שבוע, אני לא אוכל אורז כבר שנה שלמה מטעמי בריאות, ויש מה לאכול בכל מקום. הוא אומר שלא מעט מהשערוריות שקמות ויורדות על בסיס קבוע בציונות הדתית, ובכלל בישראל, הן פרובוקציות זולות ללא תועלת ממשית. וכך הוא מתייחס לעוד שורת סוגיות שהופכות לסוערות ולפרשות ברובם. הוא אומר, התקשורת והפולמוס עושים יותר נזק מאשר תועלת. סיימנו את התעוררות שלנו להיום. מיד אחרינו התוכנית החדשה של בצלאל כאן ודוד חכם, מדברים אקטואליה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד 23 שעות. בוקר טוב.